התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
מעולה, אנחנו עושים היום פרק קצת אחר של איזושהי הפוגה בכל הקיץ הזה לעשות סדר בדברים, אז יהיה נחמד.
לגמרי, והתוכנית היא באמת לעשות עכשיו פרק של השאלות שלכם, ואנחנו נענה לכם את התשובות. אם תרצו, אז שוט יביע עומר. אם הולכים למחוזות של תורה ורבנים וספורטס רבי, שקשור לספורט גם, אבל אנחנו באמת נענה על השאלות שלכם. שאלתם הרבה שאלות יפות, גם נציין את השמות בנוגע למי ששאל, וממש ניכנס לעניינים. ובוא באמת נתחיל קודם כל עם השאלה של משה, שם משפחה לא ברור, אבל משה שואל, הקיץ של מכבי תל אביב לאן? ונתחיל איתך עומר, איך אתה היית עונה על השאלה הזאת? כי זאת שאלה מאוד מאוד כללית, אבל כן יש הרבה על מה לדבר על הקיץ של מכבי תל אביב ולאן היא הולכת מכאן.
זהו, אז שאלה מאוד כללית, זה נכון. אני אגיד שהקיץ של מכבי תל אביב, מה שנקרא, נפרס לאורך תקופה מאוד מאוד קצרה. הוא סך הכל די בסופו, עם מלא החתמות מאוד מאוד זרזות, אז בוא נציג כמה צדדים שלו. בצד הישראלי אני חושב שבקיץ הזה, מכבי תל אביב חטפו כמה מכות חזקות, כמה מכות מאוד חזקות. המכה הראשונה התחילה עם צ'אבי פסקואל, ועוד את קטש. דיברנו על זה פה, קשה לתאר את הדאונגרייד המטורף שבין צ'אבי פסקואל לעוד את קטש. עם כמה שעוד את קטש הוא מאמן כדורסל נהדר, טוב, ויכול מאוד שיביא את מכבי להישגים, הוא לא משתווה ואפילו לא מתקרב לצ'אבי פסקואל. וחשוב לזכור את זה שמדברים על על הקיץ של מכבי תל אביב. וזה המשיך עם תומר גינת. תומר גינת, וצריך להבין את מה שנקרא את ההיסטוריה או את הדרמה בהקשר הזה של תומר גינת, זה בערך הפעם הראשונה, חוץ מברטימור, אבל צריך לזכור את הסיטואציות השונות. ברטימור היה חתום ולא עזב ולא חזר מאירופה. ברטימור היה בקבוצה שהיא אז הייתה יותר דומיננטית ממכבי תל אביב. הפועל ירושלים הייתה יותר דומיננטית ממכבי תל אביב בתקופה המדוברת. ותומר גינת מגיע לקבוצה שההצעה התקציבית לא מתקרבת לזו של מכבי תל אביב. גודל המועדון לא מתקרב לזה של מכבי תל אביב. האתגר המקצועי לא מתקרב לזה של מכבי תל אביב. ומחליט לחתום שם. מכבי תל אביב מקבלת לא משחקן ישראלי שהם מאוד 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 רוצים. השחקן הישראלי דרך אגב, הכי בכיר בשוק. ולא רק שהיא מקבלת לא, היא גם מקבלת לא לטובת היריבה המקומית. בהחלט דרמה ענקית. מכבי מנסה לחפות על הדרמה הזאת, קודם כל במישור התדמיתי, עם קצת גימיקים. וזה בלט ועדה מקצועית, וזה מיקי ברקוביץ' דירקטוריון נוער, אני לא יודע מה נתנו שם. וגיא פניני שחוזר, ועודד קטש, וההתרפקות על הנוסטלגיה שלו, מנסים בעיקר את לשחק על הקטע הנוסטלגי והרגשי של האוהדים, כדי איכשהו לחפר על העניין הזה, שזה בסדר גמור. עכשיו בוא נתחיל לדבר שנייה על הקיץ של, זה מה שנקרא, זה סיפורי הרקע, של הקיץ של מכבי תל אביב. מה שמעניין בעיקר, זה הצד המקצועי בהקשר הזה, ובצד הזה, מכבי תל אביב עושה עבודה מהירה, ויפה תלוי מאיזה כיוון. אנחנו נדבר פה על עוד עודד קטש בפרק הזה, כי הוא היה בין השאלות, אבל אנחנו צריכים לראות שאצל עודד קטש באופן עקבי, המשחק שלו הוא משחק קבוצתי, הוא מסתמך על שחקנים מאוד ספציפיים, אבל הוא משחק קבוצתי, שהשלם בו לרוב עולה על סך על הקו. ובהקשר הזה, מכבי תל אביב, אמנם לא מחפה על הכישרון שעבד לה עם לכתו של סקוטי וילבקין, אבל היא מצפה לחפר על זה באמצעות פשוט סגל שבנוי טוב, מותאם בינו לבין עצמו, ומותאם לשיטה של המאמן. אז זרים שיש שיגידו בינוניים לרמת היורוליג שמכבי רוצה ללכת אליהם, אבל בסך הכל, מכבי תל אביב בונה על זה שהזמן ישחק לטובתה, שהקבוצה תתחבר, הכימיה תהיה טובה, שיטה תצליח לעבוד, ולהשיג משהו שהוא גדול הרבה יותר מהכישרון של השחקנים. כי אם נסתכל על הסגל, לא כל כך מרשים, אבל אני חושב שבמכבי תל אביב בונים על עודד קטש, נותנים לו המון המון קרדיט ושמים הרבה על הכף מבחינתו, וזה אתגר לא פשוט בכלל.
עכשיו אני אקח את השאלה הזאת בקצרה לכיוון של הקיץ של מכבי תל אביב, לאן הולכים מכאן אפשר להגיד, אז בעיקרון צריך לסגור עם כל השחקנים שכבר הוזכרו ככאלה שסיכמו בקבוצה ונשאר רק לחתום, אז בעניין הזה יש כמה שמות שאני מניח שעוד ניגע בהם, וזה משהו שמכבי תל אביב צריכה לטפל בו, מעבר לכך היא צריכה לסגור את הסגל הישראלי שלה, ובין אם זה אומר לשמור על ג'ון די ברטולומאו ולוותר על מקס היידיגר, או להפתיע ולעשות ההפך, ובעיקר להביא פאוור פורוד זר נוסף, כי זה מה שאמור לקרות כרגע, ובהקשר הזה הייתה שאלה מאליעד על אדריאן מוארמן למכבי תל אביב אולי, אז אני חושב שאדריאן מוארמן שעוזב את אנדולו אפס, אם מכבי תל אביב יכולה להביא אותו שחקן בסדר הגודל שלו עם כלייה מבחוץ ויכולת לתרום בריבאונד, אז היא חייבת לעשות את זה והוא ממש ישלים את התפקיד הזה טוב. עכשיו
אני רק רוצה לגעת בנקודה אחת שאמרת, וזה ג'ון דיבר, אתה אומר, אתמול אומרים, מנה היא מדווח הודעה מאוד תמוהה, שלמרות רצון המשותף בין דיבר לתומאו למכבי תל אביב, האופציה עדיין לא מומשה. ואני שואל את עצמי, מלבד רצון משותף, מה עוד צריך לקרות כדי שהאופציה תמומש? הרי זה לא עניין של חוזה, כי זה אופציה, אני מניח שהשכר מוסכם מראש. זה לא עניין של תחליפים, כי ברמה הישראלית השוק מאוד ידוע ומוכר, אז זה לא שבודקים ומחפשים תחליפים. אז אני לא מבין למה מכבי תל אביב לא חותכת, כלומר חותכת לכאן או לכאן, משאירה או מעזיבה מה שנקרא, אבל לטעמי זו החלטה שצריכה לקרות כמה שיותר מוקדם, כי מכבי תל אביב פונה על לסגור סגל מוקדם ולהתחיל לבנות את המרקם הקבוצתי, אז היא צריכה לטפל גם במישור הזה.
לגמרי, ובהקשר הזה גם יפתח זיו זה שם מאוד שקט בימים האחרונים, פחות שומעים משהו לגביו, בין אם הוא אמור להישאר ובין אם הוא ילך בסוף, אז יהיה מעניין מאוד לראות מה קורה שם. ונעבור לשאלה הבאה של אלי, האם הליגה הישראלית בין השלוש הטובות באירופה? אז אני אענה על זה קודם כל, ואז נעבור אליך עומר. קודם כל, לפודקאסט שלנו קוראים הצ'יט באירופה, לא סתם, הליגה הישראלית דוגה בשנים האחרונות, על ידי יורו-אופס בעיקר לדעתי, כצ'יט באירופה. עכשיו, מאחורי הדירוג הזה, יכולים להיות אינטרסים של סוכנים, או של כותבי הכתבה, אבל בסך הכל אפשר להגיד שזה כנראה משקף את הרמה של הליגה הישראלית, ביחס לליגות האחרות באירופה. עכשיו, בדקתי קצת לגבי השאלה הזאת לפני הפרק שלנו עכשיו, וגיליתי שבסקט ניוז עשו ממש לפני חודש לדעתי, דירוג של הליגות הטובות באירופה, והליגה הישראלית הגיעה למקום השישי שם. כלומר, חד משמעית הליגה הישראלית היא לא בין השלוש הטובות באירופה, יש את ספרד, טורקיה, גרמניה, אחרי זה עוד ליגות איכותיות כמו צרפת ואיטליה, שהן כנראה בוודאות טובות יותר מהליגה הישראלית, אבל הליגה הישראלית היא כן במקום מאוד יפה באירופה, למרות שברוב השנים מכבי תל אביב שולטת בעניינים, זרים טובים מגיעים לפה, הרמה ברוב המשחקים היא טובה ועדיין יש תחרותיות, לדעתי לא היו הרבה עונות לאחרונה שאמרנו בצורה חד משמעית שמכבי תל אביב תזכה באליפות, בין אם זה קרה בסוף ובין אם לא, ועכשיו אני אשמע את דעתך עומר.
כן, אז אני צריך להגיד שאת השאלה הזאת אני ראיתי אחרי הניצחון של נבחרת הנוער אתמול בכדורגל, חצי גמר יורו, זה הזמן להגיד באמת כל הכבוד ובהצלחה על הנבחרת, אבל זה החזיר אותי ההייפ וההתלהבות שהייתה על ההישג הזה, שהוא הישג מדהים ולא מבוטל, וניצחון על צרפת וגמר מול אנגליה, ואין ספק, פשוט מדהים, אבל זה החזיר אותי לנבחרת העתודה שלנו, שניצחה פה, שניצחה שני אליפויות אירופה ברצף, יורו בסקטים. ומה שמדהים זה שאני יכול, אני די בטוח שוב, אנחנו פודקאסט של כדורסל, אבל קצת גלישה לכדורגל. אותה נבחרת נוער, חצי מהשחקנים האלה לא יהיו בליגת על. חצי מהשחקנים האלה לא יצליחו להתקדם ליגת על. חצי מהשחקנים האלה, והחצי שכן יגיע לליגת על, לרוב יהיה בעמקי הספסלים שם. לכדורגל הישראלי יש יכולת רעה מאוד להמיר שחקן נוער מוכשר וטוב לשחקן בוגרים איכותי. משהו שבכדורסל אנחנו די טובים בו. אם נסתכל על אותה נבחרת עתודה, אז תמיר בלאט ויובל זוסמן ביורוליג, ודני אבדיה ב-NBA, וגיל בני, נתן אל ארצי, הם שחקני ליגת העל משמעותיים, ובחירים פה, אוקיי? אז אני חושב שמכאן מגיעה עוצמה שלנו, כמה נקודות קטנות, מה שנקרא, לשאלה של אלי, התשובה היא כמו שאתה אומר, לא? אבל כמה נקודות על הסיבות. הדבר הראשון, תרבות הכדורסל ותרבות הספורט בו באופן כללי בארץ, היא לא מהמרשימות, וזה קשור לאוהדים, וזה קשור לאיגודים ולמנהלות השונות, זה עניינים גם של ממשלה, ועד כמה כסף מושקע בדברים האלה, ועד כמה כסף העיריות משקיעות במתקנים ראויים, ובמתקנים אני מדבר לא רק על המתקנים של הקבוצות הגדולות, מגרשי רחוב, הרי בסוף, אם ילד בעיר שלו, יש מגרש שזרוק שם זבל ועשה לקום, אז הילד הזה יעדיף לזרק כדורגל, ולא ילך לכדורסל. הוא יעדיף בכלל לא לצאת מהבית. וזה ילד מבוסבז. ברגע שמשקיעים במתקנים, ואני מדבר גם על המתקנים, מה שנקרא הפשוטים והעממיים, זה מגדיל את הסיכוי של הנצח, והדבר הנוסף, מלבד תרבות ספורט, מתקנים כמובן, זה העניין של התחרותיות בליגה, וצריך לדבר על זה, בסופו של דבר, לטוב ולרע, אפשר לדון על זה, אבל לטוב ולרע, השריון של מכבי תל אביב ביורוליג, גורם לכך שהליפות ברמת הליגה, לא שווה הרבה לקבוצות, מלבד ההייפ והכיף של היומיים אחרי, היא לא שווה הרבה לקבוצות, ולראיה, ראשון לציון שזוכה באליפות ויורדת ללאומית כמה שנים לאחר מכן. היה ואליפות, הייתה סוללת את דרכו של מועדון למפעל אירופי יותר בכיר, ליותר כסף, אז היו פה בעלים יותר חזקים והיה פה יותר כסף, והליגה הזאת הייתה מעלה את רמתה. אז בוא נגיד שאנחנו במצב טוב כמו שאתה אומר, המצב פה הוא באמת טוב, יש עוד הרבה לאן לשוף, כדי שנוכל להגיע להיות במקומות הגבוהים האלה באירופה.
ואם כבר הדירוג של בסקט ניוז שהליגה היא השישית בטבעה באירופה, אז זה מאוד מזכיר את המשפט של אבי לוזון בכדורגל, שהליגה הישראלית בזמנו הייתה השישית באירופה לדעתו, פלוס בגלל זה גם נוצר דף פייסבוק מאוד מפורסם של השישית באירופה, ואנחנו פודקאסט התשיעית באירופה, אבל לא, אז לא נלך להיות השישית באירופה, אבל בוא נגיד שנשמח בבוא היום לשנות את שם הפודקאסט לשלישית באירופה, אם נהיה בטופ שלוש. ועכשיו השאלה הבאה של גבע סנדרוביץ, ששאל כמה שאלות, אז קודם כל, האם לדעתנו זה הגיוני שהישראלים רוצים או חול, או שכר גבוה, או שהם צריכים להבין שזה לא ריאלי תמיד, אז אני אענה על זה בקצרה, ואז אתה אומר, לדעתי זה חלק מהמסע ומתן ששחקנים רוצים להרוויח כמה שהם יכולים, וביניהם גם הישראלים, ולדעתי זה גם לגיטימי, בסוף קבוצות יחליטו כמה הן מוכנות לשלם וכמה לא, ושחקנים אולי יצטרכו להתפשר, ואם כבר נוגעים בקבוצה כמו מכבי תל אביב לדוגמה, אז הישראלים שם מרוויחים הרבה פחות מהזרים, ובעיקר בגלל זה לדעתי יש גם פגיעה בדקות המשחק שלהם, כלומר זר שמגיע לכאן, מגיע כדי לשחק, ולפעמים בגלל זה יכול להיות שזה נכנס לשיקול הדקות, שזה משהו שלא אמור לקרות, מי שטוב צריך לשחק, אבל לדעתי זה לגיטימי לגמרי שישראלים דורשים שכר גבוה, ואם לא אז שהם יצאו לחול ויקבלו שכר גבוה שם, בסופו של דבר הקבוצות יחליטו כמה הן מוכנות לשלם, ואם זה לא טוב לשחקן אז הוא יצטרך או להתפשר או לוותר על הרעיון ללכת לאותה קבוצה. איך אתה רואה את העניין הזה?
התשובה שלך די מדויקת, אבל זה מתקשר לכתבה שכתבתי בתחילת השבוע. אני אמלק למי שלא הספיק לקרוא, פחות או יותר לפני 12 שנים, קרתה מהפכה באמריקה, ברמת הכדורסל שם. במשדר מיוחד, שנקרא The Decision של ESPN, לברון ג'יימס מודיע לאומה שלמה שעוצרת את נשימתה במשדר ששובר סיי רייטינג, איפה הוא ישחק בעונה הבאה? לא הבעלים, לא המנהל המקצועי, לא המאמן, הוא לא מצטלם עם החולצה החדשה של הקבוצה שלו, שום דבר. הוא מודיע כי הוא מחליט. לא רק זה, הוא גם אומר, איתי מצטרפים גם שני החבר'ה שלי ואיתם אנחנו נזכה באליפות. ממש עשו כוחות בשכונה, ממש ככה. זה שינה לנצח את יחסי השחקן קבוצה ב-NBA. יש עדיין מקרים, יש עדיין שחקנים שאתה רואה שמעבירים אותם בטריידים שהם לא יודעים על זה. טרבור אריזה ב-NBA שעובר בערך בטרייד כל יום, והוא נראה לי אפילו לא יודע באיזה קבוצה הוא באיזשהו שלב בקיץ. אז זה לא מהפכה לגמרי גמורה. אבל הכוכבים האמיתיים שם, יש להם כוח עצום הרבה יותר גדול מבעלי הקבוצות. והמהפכה הזאת, כמו כל טרנד ספורטיבי, באמת לא רק ספורטיבי, מגיע באיזשהו שלב לאירופה ולארץ. ואנחנו רואים את זה פה. ואנחנו ראינו את ערן זהבי, בכדורגל, מחכה ומחכה ודורש דרישות ומחכה ולוקח את הזמן כי למה לא? וראינו את עומר גינת שמחכה ודורש מהם יורקאפ ודורש מזה פה ואלפי דרישות ודרישות. זה חלק ממהפכה, המהפכה הזאת היא לא בדיוק חיובית אבל היא די הגיונית. בסופו של דבר לשחקנים יש את הכוח, הם אלה שמביאים קהל, הם אלה שמשחקים, אלה שמביאים תארים, הם אלה שמביאים מרצ'נדייז, אוהדים וכו'. אז אני יכול להבין את ההיגיון. אחרי שאמרתי את זה, אני אגיד שיש פה עניין של היצע וביקוש. בסופו של דבר, השוק הישראלי מאוד מאוד מצומצם, הישראלים יודעים את זה, ומנצלים את זה, ובסדר שהם מנצלים את זה. כי שאוס בלייזר נכנס למסע ומתן, והפועל ירושלים לפי מה שאנחנו מבינים, מעלה את ההצעה שלה עליו כמה פעמים, זה כי אוסברייזר מבין את מצב השוק, והוא יודע שאחרי תומר גינת, אין בשוק פורודים ישראלים, והוא יודע שהפועל ירושלים הוא בערך האופציה היחידה שלה, ולכן הוא מושך את הזמן ומושך את החוזה, ומנסה להשיג כמה שיותר. וכמו שאתה אומר, משה, להפועל ירושלים צריך להיות איזשהו מצפן פנימי, עם כל הכבוד, לצע וביקוש, מעל הסכום הזה אנחנו לא עולים. אז אין בעיה, צחק את הטריק שלך של המשחק ומתן. אם מעל הסכום הזה אנחנו לא נעלה, אז אם אתה מעוניין בסכום הזה, תלך לבקש אותו במקום אחר. והישראלים יצטרכו להתמודד עם ההשלכות של המשחק הזה שלהם. ועוד דבר נוסף ורלוונטי, גבי צ'שאשווילי. גבי צ'שאשווילי רוצה ללכת לליגת הקיץ. ומבחינתו, הוא רוצה ללכת לליגת הקיץ, לראות אם הוא יעשה משהו טוב, יכול להיות שהוא יקבל הצעות, אירופה או NBA, אני לא יודע, ליגות פיתוח וכו'. ואז יהיה לו את כל האופציות על השולחן, ואז הוא יקבל החלטה, זה האידיאל. אבל קבוצות צריכות לבוא ולקבל החלטה. גבי, יש שוק ישראלי מצומצם. אנחנו לא יכולים להגיע לסוף ליגת הקיץ, ואז לגלות שאתה, ואז לגלות שאתה חותם במקום אחר. זה לא יכול לקרות. ולכן אני חושב, שמה שגבי צ'שאשווילי צריך לקחת בחשבון, שהיה, והוא ימשיך במשחק הזה שלו, שהוא משחק בסדר, הוא בסך הכל רוצה את טובתו, קבוצות יקבלו החלטה שלפנות לכיוונים אחרים. אז אני חושב שבסופו של דבר הכוח בידיים של הקבוצות, השחקנים עושים מה שטוב להם, הקבוצות צריכות לעשות מה שטוב להם, לזכור את מכלול האינטרסים, ומשם ייצאו את הוצאות הכי טובות לשני הצדדים.
נעבור לשאלה הבאה של גבע סנדרוביץ' שוב, על נימוד לוי ושון דוסון, מה הם צריכים לעשות. אז אני אתחיל עם הדעה שלי. לגבי שון דוסון, אני חושב שהוא צריך להישאר בבני הרצליה, הזדמנות לשחק כדורסל אירופי בליגת האלופות, עוד שנה עם אורן אהרוני, אולי זה ייתן לו חלק יותר משמעותי בקבוצה מבחינת דקות ומבחינת העובדה שכל משחק הוא יהיה שחקן משמעותי, בניגוד למה שהיה בעונה הזאת, שאם היו כמה דקות שהוא לא נראה טוב אז הוא לא חזר לשחק. אז אני באופן אישי הייתי רוצה לראות אותו בהרצליה, אבל כן יש שמועות שהוא מעדיף שלא להישאר שם, ובמצב כזה אני מתקשה לראות אותו יוצא שוב לאירופה, אלא אולי קבוצה כמו הפועל ירושלים, שוויתרה על ווילי וורקמן, צריפה את אוס בלייזר כרגע, ואולי תוותר על הקפטן אדם אריאל, אז אולי היא עשויה לצרף את דוסון, למרות החשש מפציעות והכל, כי בסופו של דבר דוסון משחק בדיוק על המשפצת של אדם אריאל, עמדות 2-3, אז לדעתי הוא צריך להישאר בהרצליה, אלא אם כן הוא מקבל הצעה מקבוצה כמו הפועל ירושלים, שבמצב כזה הוא סוף סוף יקבל הזדמנות באחת הקבוצות הגדולות בישראל. הפועל חולון זה לא נראה אפשרי, בגלל שהחיבור עם גיא גודס פחות הולך על הפרקט, לפחות ממה שראינו עד עכשיו. הפועל תל אביב די עמוסה, ואדם אריאל עשוי להגיע לשם. מכבי תל אביב, קשה להאמין שהיא תביא עוד ישראלי שיכול לשחק על עמדה מספר 3, בנוסף לגיא פניני ולרפי מנקו, ובמיוחד כשהשחקן סבל מפציעות בשנים האחרונות, ובגלל זה אולי ירושלים עשויה להביא אותו, ואם כן, כדאי שהוא ילך לשם לדעתי, כי זה כן מועדון גדול, גם הזדמנות לשחק בליגת האלופות, אבל אם לא, בני הרצליה זה יופי של מקום, בטח עם ההשתתפות בליגת האלופות. ונימוד לוי לדעתי, או שהוא יישאר בהפועל גליל עליון, כי כרגע אין כל כך התקדמות ומעבר שלו למקום אחר, ויכול להיות שזה מה שהוא צריך בקריירה, יציבות ועונה שנייה באותה קבוצה, מצד שני אין לו יותר מדי מה להרוויח מבחינת הרמה שהוא ישחק בה, ולכן אופציה כמו הפועל חולון שאוהבת את הגבוהים האלה שיכולים לסרוק מבחוץ, ובטח כשזה עכשיו יהיה שחקן ישראלי והוא מחובר לגיא גודס, זאת נראית לי כמו אופציה שיכולה ללכת ממש טוב. אם בקיץ שעבר פקפקו בשחקן כמו רפי מנקו ובהתאמה שלו להפועל חולון, חשבו שזה לא יסתדר כמו עמית סימחון, אז הוא הוכיח אחרת, ואם נמרוד לוי זה שחקן שאנשים מפקפקים בסיכוי שלו להצליח במועדון גדול, בגלל מה שקרה במכבי תל אביב והפועל ירושלים, אז יש לו הזדמנות להוכיח אחרת, או שהוא יצא לאירופה, ולדעתי הוא צריך לעשות את זה, רק אם הוא מקבל הצעה מליגה אטרקטיבית, כמו הליגה הספרדית. אם לא, אני כן, אם אני הייתי בנעליים שלו, כן הייתי מעדיף לקחת את הסיכון המסוים, ללכת לחולון במקום להישאר בגליל עליון, אבל באופן כללי יש לו הרבה אופציות טובות, והוא רק צריך לבחור הכי נכון. איך אתה רואה את המצב של שני השחקנים האלה?
כן, אז דוסון, אני מסכים איתך מאוד על דוסון, בעיקר הייתי מסמן את, את הפועל ירושלים כיעד אפשרי בשבילו, כמו שאתה אומר, אדם אריאל כרגע לא ידוע בדיוק מה המצב שלו, שני השחקנים האלה יושבים על אותה עמדה לכאורה, כן, כמו שאתה אומר, ה-2-3, אבל הם יושבים על סט יכולות שונה לחלוטין, אז אני מניח שזה ייפול גם על עניינים כלכליים, אבל בסופו של דבר המאמן ג'יקיץ' יצטרך לבחור איזה שחקן הוא מעדיף בעמדה הזאת כשחקן משלים, האם את דוסון שמספק את האתלטיות, את הסיומת בתוך הסל, החדירה, דברים שדי מתאימים, מתאימים לשיטה ולשיטה התקפית של ג'יקיץ', אבל אני לא יודע אם זה סט היכולות שהוא דווקא היה רוצה מישראלי, אולי מישראלי הוא דווקא היה מצפה, לעשות מה שנקרא עבודות משלימות ועבודות מזדמנות קטנות, כמו כלייה מבחוץ, תנועה בלי כדור, התקפת מעבר, שזה בדיוק הדברים שנותן לו אדם אריאל. אז אני מניח שהאופציות על הישראלים בהפועל ירושלים, ממה שפורסם בתקשורת, פגות בראשון לשביעי, אנחנו מדברים ממש על עוד יומיים, אז גם איתי סגב וגם צ'ששווילי וגם אדם אריאל דוסון, כל הפלונטרים האלה אמורים להיפטר, היה ודוסון לא יצליח למצוא את דרכו לירושלים, שהיא כאמור לדעתי עד נהדר בשבילו, אז בני הרצליה, שבהחלט עושה את הקפיצת מדרגה לצ'מפיונס ליג, שני מפעלים וכולי, יכולה, זה סך הכל יד נהדר בשבילו, לגמרי יד מעולה, דרך אגב, גם אם יתפנה לו המקום בהפועל לירושלים, והוא יחליט להגיד לו, זו לא החלטה כל כך גרועה בעיניי, אני כן מאמין וחושב שהוא יוכל לקבל את הצ'אנס בירושלים ושווה לו ללכת לשם, אבל אני אבין גם החלטה אחרת. נמרוד לוי, כמו שאתה אומר, אחרי ההפסד שלה בקרב על בלייזר, שכמו שאמרתי קודם, היה בעצם הישראלי, הפורוורד הישראלי הבכיר, המאוד בכיר, היחיד שהיה בשוק, לפועל לחולון אין הרבה אופציות, אולי ג'יי כהן שהיא מצפה שיתפנה ממכבי תל אביב, אבל ברגע שרפי מנקו וגיא פניני הלכו למכבי, היא פחות או יותר נשארה עם נמרוד לוי בכיס, כמו שאתה אומר, להערכתי הוא גם מתאים לגודס, בהרבה מאוד דברים, אז אני חושב שסך הכל זו תוכל להיות החתמה טובה בשביל שני הצדדים, והם צריכים ללכת על זה.
טוב, נעבור לשאלה הבאה של שי בוקר, האם מכבי שווה פלייאוף ואפילו מעבר ביורוליג? אז לדעתי יש סיכוי לפלייאוף, האם הקבוצה שווה פלייאוף כבר עכשיו? קשה מאוד לדעת, אבל ההנהלה של המועדון כבר השיגה את מה שהיא רצתה, שזה לבנות קבוצה שתוכל להתחרות על הפלייאוף, ושתבטיח מספיק כדי שהאוהדים שוב יקנו מנוי, ויגיעו להיכל, אז במובן הזה, כן, אין סיבה שמכבי תל אביב לא תתחרה על מקום בפלייאוף, והיא צריכה למצוא את הדרך להתחבר ולהגיע לשם, כשיש רק כמה קבוצות שהן באמת מעל הליגה, בטח כשצ'סקה מוסקבה בחוץ, ושתי קבוצות שמתחרות על הפלייאוף, כמו זנית וקזאן, גם בחוץ בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז ברצלונה וריאל מדריד, אנדולו אפס, הקבוצות האלה כנראה יהיו שם לא משנה מה. מעבר לזה, פנרבחצ'ה עם סקוטי ווילבקין וננדו דקולו בקו האחורי, ועוד חיזוק מאוד יפה כמו טוניה ג'קירי בצבע, זאת נראית כמו קבוצה שאין סיבה שהיא לא תהיה בפלייאוף, ואולי אפילו היא שווה מאבק על פיינל פור ויותר מזה, אולימפיאקוס הגיע לפיינל פור בעונה האחרונה, סך הכל מועדון עם מסורת מפוארת, אין סיבה שאולימפיאקוס לא תגיע לפלייאוף, וגם מילאנו עם אורן מסינה, ועכשיו גם דן שמיר שיעזור לו, זאת קבוצה שאמורה להגיע לפלייאוף, ככה שלמכבי תל אביב יש בערך שתי משבצות פחות או יותר שיכולה לשחק עליהן, ואין סיבה שהיא לא תשחק עליהן, וגם תמצא את הדרך להתחבר ולהגיע לפלייאוף, ואם כן, אם היא כן תהיה קבוצת פלייאוף, אז גם יכול להיות שזה לא יהיה מקום שמיני או שביעי, יכול להיות שאם באמת הדברים מתחברים יפה, אז היא יכולה להיות בכלל בדיבור על פיינל פור. אז למכבי כן יש קצת פוטנציאל לשם, כנראה לא, אנחנו כנראה נראה עונה שהיא אמורה למצוא את הדרך להתחבר ולהגיע לפלייאוף, יהיה מעניין לראות אם זה יקרה או לא, לגבי אפילו מעבר לפלייאוף, קשה מאוד לדעת, צריך שיהיה פה חיבור חריג כמו עונת 2019-20 עד הקורונה.
כן, אני חושב שיש פה, אני חושב שאתה סך הכל בדייק, ואני מתחבר למה שאמרתי קודם, שאלנו את הקיץ של מכבי תל אביב לאן. אם נסתכל סך הכל על הכישרון בסגל של מכבי תל אביב, נראה שהוא לא, הוא באמת לא כל כך גדול. בסופו של דבר, מכבי תל אביב לקחה שחקנים מהדרג הבינוני ומטה של היורוליג, מלבד שם אחד אולי שם יכול להצביע שהוא מעל הרמה הזאת, חיברה אותם ביחד, חיברה סגל ישראלי סביר, שאני לא יודע עד כמה הוא ישפיע ברמת היורוליג, ויוצאת לדרך. עכשיו, אני לא אומר שבניית הסגל רעה, אני אומר שמהסגל להגיד שמכבי תל אביב שבב פלייאוף ומעבר לו, יהיה דבר פשוט שחוטא לאמת וחוטא למציאות לעשות. אם היינו מסתכלים על הסגלים, אני לא חושב שמכבי תל אביב שבב פלייאוף, אבל אני גם לא חושב שעל זה מכבי תל אביב בונה. אני בטוח שהייתה יכולה לבנות סגל יותר צר, היא הייתה יכולה לבנות סגל פחות מהר, והייתה יכולה לבנות סגל עם יותר שחקנים מוכשרים. אני חושב שמכבי תל אביב בונה פה על החיבור בין השחקנים, מכבי תל אביב בונה פה על לבנות לרוחב עם הרבה עומק, שיאפשר לה, עוד מעט נדבר על השיטה של קטש קצת, זה יאפשר לה לשחק מהר, בקצב גבוה, באינטנסיביות גבוה, באגרסיביות גבוה, היא בונה על דברים בסיסיים שצריך בקבוצת כדורסל, ולא על הכישרון הספציפי של שחקן כזה או אחר. ויכול להיות שזה יצליח, ויכול להיות שהיא תהיה בפלייאוף, וכמו שאמר, שואל לו שאלה, מעבר לו, אבל באותה מידה יכול להיות שזה לא, ואנחנו מכירים את זה בקבוצות של קטש, לפעמים זה מתחבר ומתפוצץ, עונת הקורונה של הפועל ירושלים דאז, ולפעמים זה לא וזה קורס, העונה מיד אחריה. זה מאוד מאוד תלוי בכל כך הרבה דברים, ואחת מהמשימות של מכבי תל אביב מיד אחרי הקיץ, זה לספק את כל המעטפת האפשרית, וצריכה להיות מעטפת גדולה וטובה, כדי שהדבר הזה יצמח ויפרח אחרת, ברמת הסגל וברמת הכישרון, אין לה איך להתמודד.
איתן מוזס שואל, מהי ההחתמה הכי טובה, הוראה של הקיץ עד עכשיו? אז לי באופן אישי קשה לסמן החתמה רעה, כן יש כאלה שאומרים שאוסטין הולינס לא יצליח במכבי תל אביב, ובאמת יש שם חוסר יציבות אצלו, אבל גם יש לו יתרונות כמו הגנה, אז קשה לי לסמן עכשיו ולשפוט זאת החתמה רעה. אבל החתמות טובות לדעתי יש בשפע, רוי הובר בהפועל גליל עליון, סקוט מצ'אדו בהפועל אלעד, שחקן שלא ראיתי אבל עשיתי עליו כתבה על הסיפור שלו, והוא בהחלט נראה כמו החתמה מצוינת של אריאל בית הלחמי. תומר גינת מן הסתם עבור הפועל תל אביב זה נכס, זה ניצחון תודעתי ומקצועי. חואקין שוחמן בהפועל באר שבע, שזה משהו שגם לדעתי איתן מוזס שאל עליו, אז זאת החתמה נהדרת של באר שבע, שלא נוהגת להביא שחקנים ישראלים גדולים, כי הם לרוב לא רוצים לשחק בדרום, אז אני חושב שזה שידוג נהדר לקבוצה הזאת. וגם לורנצו בראון במכבי תל אביב, זאת אמורה להיות החתמה טובה, גם היכולת לקלוע, וגם בעיקר היכולת שלו למסור כרכז, וגם לשמור בהגנה, אלה דברים שמכבי תל אביב כל כך זקוקה להן. אבל גם ההחתמות שנראות טובות כרגע, יכול להיות שבעוד שנה מעכשיו, או אפילו פחות מזה, זה יראה הזוי מה שאנחנו אומרים. אז אני רוצה לשמוע את דעתך, האם יש החתמות שאתה מסמן כטובות או רעות?
כן, שוב, אני לא בעד להכתיר החתמה כזאת או אחרת כטובה או רע, אבל בוא נשים את היד על כמה, נשים את האצבע על כמה החתמות. ההחתמה הראשונה, והיא באמת, אתה יודע מה, אם צריך להכתיר אותה, אין ספק שזה צריך להיות מוכתר, זה כמובן, תומר גינת. דיברנו על ההיסטוריה שבהחלטה הזאת ובהחתמה הזאת, דיברנו על הדרמה, על המשמעויות, שהמשמעויות דרך אגב לא מסתכמות, הן לא מסתכמות אך ורק במשמעויות תדמיתיות, ויש מלא כאלה, אל מול מכבי תל אביב, היריבה העירונית וכו'. זה בסוף, משמעויות מקצועיות מאוד מאוד רחבות. זה שחקן ישראלי, אולי הכי בכיר שאפשר למצוא פה שלא משחק, ביורוליג וב-NBA, וזה סופר סופר משמעותי לזכור את זה. אז זה אחד משמעית יכול, מה שנקרא, לזכות בטייטל. לורנזו בראון שציין את ההחתמה נהדרת של מכבי תל אביב, בכדורסל של עודד קטש, ומסביב לכל הדבר הזה שבנתה מכבי תל אביב, הרבה מאוד שחקנים שיודעים לעשות דברים, אבל לא לבד. מכבי הייתה צריכה בעל בית, היא הייתה צריכה מישהו שירכז את כל העסק, תרתי משמע, והיא מקבלת את לורנזו בראון, שחקן חכם, מוסר נהדר, קורא טוב בפיק אנד רול, כמו שאתה אומר, עם טווח קליעה יחסית טוב, וגם זו החתמה נהדרת. אוס בלייזר, בהפועל ירושלים, זו גם החתמה מעולה, גם שדרוג מווילי וורקמן, גם התאמה נהדרת לשיטה של ג'יקיץ', שחקן מאוד מאוד בכיר, ואולי הדבר הכי חשוב, בסופו של דבר היה פה קרב ישיר בין ירושלים לחולון, של שתי קבוצות שמתחרות באופן ישיר על קרב האליפות, ובקרב הזה, הפועל ירושלים ניצחה את היריבה שלה, שתאלץ להסתפק במישהו פחות טוב, וזה ניצחון נהדר של ירושלים. והחתמות רעות, אני חושב שאני לא אסמן פה החתמות רעות, אבל בוא נדבר על החתמות, על שתי החתמות תמוהות בעיניי. קצת קשה לדבר על קבוצה שהיא לא מכבי תל אביב, כי היא הקבוצה היחידה שהפאזל די מתחיל להתרכב אצלה, ואני חושב שיש קצת שאלות לגבי ההתאמות. לדוגמה, בוא נדבר שנייה על קולסון. דיברנו על זה כבר, שבשיטת עודד קטש, לשיטתו של עודד קטש, לכל שחקן יש פרופיל מאוד מסוים. הרכז צריך להיות בעל הבית, מריץ פיק אנד רול טוב, קורא נכון, קליעה משלוש וכולי. שחקני הפינות צריכים להיות קלעים טובים, סווינגמנים וכולי. הסנטרים צריכים לדעת לנהל משחק מהשורט רול, ולחסום בפיק אנד רול, ולהיות רחוקים מהפיק אנד רול וכולי. כלומר, לכל אחד יש תפקיד מאוד מאוד מוגדר. ובתוך השיטה הזאת, בתוך הפילוסופיה הזאת, שהיא מאוד מוגדרת, מאוד ברורה, לא ברור איפה משתלב בונסי קולסון. לא ברור, הוא לא שחקן פינה שקולע מהשלוש ויורה, הוא לא שחקן הפיק אנד רול הטוב ביותר, הוא לא הרבה מאוד דברים, הוא לא כחוסם ולא כנחסם דרך אגב, וקצת אמוע מה בעצם השימוש עוד את קטש ומכבי תל אביב מייעדים לו. השחקן השני, בוא נדבר שנייה על העמדה הגבוהה של מכבי, יש שם שתי שחקנים, בלי טווח קליעה, או אפילו אם נצרף את סורקין, כלומר, נראה שיש שם שחקנים, כן, אתלטיות, הגנה, פיק אנד רול, הכל טוב ויפה, נראה שחסר הממד קצת של את ממד הקליעה וטווח הקליעה, שאנחנו יודעים שהוא דבר חשוב, שאנחנו יודעים שהוא דבר מאוד חשוב בכדורסל המודרני ובספייסינג המודרני. בקיצור, מכבי תל אביב תצטרך לענות על השאלות האלה, בין היתר בהתאמות טקטיות של עודד קטש, ואולי עם שינויי, כלומר, כל מיני שינויי פרופילים של שחקנים, אולי רומן סורקין עבד על הכלייה שלו בקיץ, ואנחנו נראה אותו יותר מרווח משם, אולי עם החתמה של שחקן קולע בעמדה מספר 4, שיעזור לרווח את כל העניין הזה, אבל אלה שתי החתמות שמכבי תל אביב תצטרך לתת עליהן תשובות.
עוד שאלה של איתן מוזס הייתה על העונה הקרובה של הפועל אלעד, ולדעתי עוד מוקדם לדעת איך היא תיראה, כי היא עדיין בתהליכי בנייה, אבל לדעתי היא כבר נמצאת בבעיה מסוימת בסגל הישראלי, עם העזיבות של הובר ושוחמן, וכנראה מירון רוינה וצוף בן משה, ככה שכן יש שם חור, אבל מצ'אדו נראה כמו שחקן מעולה שמצטרף, וקשה לדעת מעבר לזה כי מאוד מוקדם. האם יש לך משהו להוסיף על זה או שנעבור הלאה?
לא, אתה צודק לגמרי. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, חוץ ממכבי תל אביב אין באמת קבוצה שהגיעה לבנייה ברמה הזאת, ולכן מוקדם מאוד לספר עליה. אבל כן, הסגל הישראלי גם נגענו בו הרבה, מעלה שאלות על כל מיני קבוצות, ציינת את בר שבע שהחתימו את שוחמן, אז יש שוק מאוד מצומצם של שחקנים שלא הולכים להפועל ירושלים, הפועל חולון ומכבי תל אביב, ועליהם הקבוצות הקטנות נלחמות, וצריכים למקסם את זה משם, וצריך כל הזמן להגיב, סתם לדוגמה, איתי סגב אולי יעזוב את הפועל ירושלים, קבוצות ליגה יצטרכו להגיב לזה, ויצטרכו להגיב לזה מהר, כי זה סנטר ברמה מאוד מאוד גבוהה, ביחסית לקבוצות האלה, לדעתי לפחות, ומי שתתפוס אותו, מי שתצליח לתפוס אותו, תזכה לחלוטין.
ישראלי שכן עבר לאלת, זה נתנאל ארצי, ועכשיו, לפני שניגע בשאלה ששמנו קודם, של אריה סיקסק על הבנייה של הפועל תל אביב, אז לדעתי נעבור ישר, לשאלות של ליעד, ונתחיל מהשאלה השנייה שלו, שאתה ממש התחלת לדבר על זה, למה להביא שני סנטרים באותה אוריינטציה אצל מכבי תל אביב? אז אתה כבר דיברת על זה ואמרת שזה תמוע, ואני חושב שזאת כן בעיה מסוימת, אבל אם רומן סורקין כן עובד על הכלייה, אז המצב יותר טוב וכן יהיה את הממד של הכלייה מעמדה מספר 5, ובנוגע לסנטרים שכן יש, אז לדעתי שניהם סנטרים לגיטימיים ברמת היורוליג, חיות צבע אפשר להגיד, פויטרס וניבו, אז כן יש הצדקה להחתמה שלהם, זה שהם שחקנים די דומים, זאת הבעיה כאן, אבל באופן כללי, לדעתי מכבי תל אביב כן תוכל לחיות עם זה, והשאלה הנוספת של ליעד היא, מהי השיטה של קטש? אז אתה תדבר על זה עכשיו ותרחיב על זה, אבל בעיקרון המושגים של פיק אנד רול והתקפה הם מושגים שממש נמצאים בתוך הכדורסל של קטש, מה יש לך להוסיף על הדברים האלה?
כן, אז מה שבעצם ליעד שאל, אם אני רוצה להגיד את זה בלשונו, כי זו הייתה שאלה מעניינת, שמדברים על השיטה של קטש, זה מין קוד כזה שכולם סגורים עליו, מה זה אומר בעצם. זה מה שאומר, כי באמת הרבה משתמשים בשיטה של קטש, השיטה של קטש, השיטה של קטש, ומשתמשים בזה הרבה יותר מאשר השיטה של ג'יקיץ' והשיטה של בית הלחמי והשיטה של גודס. הסיבה לכך היא שהשיטה של עודד קטש, הפילוסופית כדורסל שלו, הדרך שבה הוא מאמין שצריך לשחק כדורסל, היא דרך מאוד מאוד שונה מהדרך המקובלת היום באירופה. היום רוב ההרכבים שאנחנו רואים הם הרכבים של 4 בחוץ ו1 בפנים, כלומר גבוה סנטר 1 בצבע, והגבוה הנוסף בעמדה מספר 4 הוא כמעט תמיד מה שנקרא סטרץ' פור, קלעי, משחק בחוץ, מרווח את המשחק, בשנים האחרונות אפילו יש שכלול של זה, הרכבים של 5-out, שזה אומר שכולם מרווחים מבחוץ, כולם קולים מ3, כולם יודעים לשחק בחוץ, 5 שחקנים מסביב לקשת, ועודד קטש משחק הפוך מכל הנורמות האלה, הפוך מכל תורת ספייסינג שאפשר לחשוב עליה, ושתיים בפנים, שתי גבוהים בפנים, 3 גרדים בחוץ, והשיטה הזאת של קטש היא בעצם הדרך שבה הוא משחק את המשחק. והדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת, זה גם כדי להסביר את כמה הפילוסופיה הזאת שלמה, עודד קטש אומר הגנת חילופים. להגנת חילופים בפני עצמה, יש יתרונות, אין ספק. יש הרבה מאוד יתרונות. אם הייתה את קצב המשחק, היא מכריחה את הרכז הנגדי לחשוב, היא מאלצת את ההתקפה להיות סטטית, המון המון יתרונות יש להגנת חילופים. מצד שני, הגנת החילופים מזמנת להתקפה מיסמץ' טבעי, בלי להתאמץ בכלל. רוציתם מיסמץ', קיבלתם. אבל ושמנסים לעשות את האיזון הזה, אז חלק מחליטים, כן לשמור, חלק לא. עוד קטש שומר בהגנת החילופים מאוד סיבה, ועוד סיבה מאוד מאוד חשובה. אותה הגנת חילופים, שמוציאה גבוה לשמור בחוץ על גרד, גורמת לכך שבהתקפת המעבר, כאשר הכדור יעבור מההגנה להתקפה, הגבוה הזה יהיה הראשון שיהיה בצד השני. הוא יהיה הראשון שיהיה שם, והוא ינעל בתוך הצבע, והוא יקבל לעצמו גרד, והוא ייצור מיסמץ' טבעי לגמרי על תחילת ההתקפה, עם 20 שניות לנצל אותו על השעון. כלומר, חשיבה הגנתית שמביאה לתוצאה התקפית. סופר סופר חכם, ובגלל זה הסנטרים שלו לאורך ההיסטוריה, הם סנטרים שיודעים coast to coast, ומהירים ואתלטים, בריימו, תומאס וכו'. ובתוך ההתקפה, אז אנחנו מדברים על פיק אנד רול, פיק אנד רול גם במעבר, משחק מהיר, המון קריאות של הרכז, כלומר הרכז אחרי לקרוא גם את שתי שחקני הפינות, גם את השחקן שהוא עושה איתו פיק אנד רול, וגם את, את הגבוה השני שבינתיים נמצא בתוך הצבע. מה שאני רוצה להגיד זה שהשיטה של קטש היא מאוד מאוד ברורה ושלמה, וזה מה שיתרום למכבי תל אביב, זה מה שבונים עליו, כי יודעים אצל עודד קטש, כשעושים פיק אנד רול, אז ההתקפה כמו מכונה משומנת יודעת שאיפה נמצאים שחקני הפינות, והיא יודעת כמו מכונה משומנת להתגלגל לשורט רול, גבוה מקבל, משם מנהל את המשחק, גבוה שני נועל בצבע, שני שחקני פינות מרווחים, הרכז קורא את המצב, את ההגנה, ממש מכונה משומנת, כולם יודעים מה הם עושים, רק צריך ללמוד ולהכיר את זה, כי כמו שאמרנו, עובדה שזה חדש וחדשני, אמנם זה טוב כי מאמנים לא מתמודדים עם זה, אבל זה גורם גם לשחקנים לראות דברים כאלה בפעם הראשונה, ולהיות צריכים להתרגל לדבר הזה, וזה חד משמעית אתגר שיהיה למכבי תל אביב ועודד קטש.
אריה סיקסק שואל על הבנייה של הפועל תל אביב, אז אני אגיד בקצרה שהבנייה הזאת נראית לי מאוד מסובכת כרגע, כלומר תומר גינת זאת החתמה מדהימה, ואי אפשר היה שלא לקחת אותו, אבל יש גם את היום שאחרי בעניין הזה, והוא נע על אותה עמדה של ג'י פי טוקוטו. עכשיו, כן יש אופציה לשחק עם גינת בארבע, ואולי טוקוטו בשלוש, אבל מאבדים ממד של כליה שיהיה סופר קריטי ביורוקאפ. בנוסף, הסגל הישראלי מרגיש לי נורא עמוס, וסגל הזרים שמתבסס על ג'י קובן בראון ג'יי-פי טוקוטו, שהוא שחקן שהיו לו הרבה פציעות קלות, למרות שרוב הזמן הוא שיחק, ואולי ג'יימס יאנג, צריך לראות אם הוא ימשיך או לא, אבל אם כן, זה עוד שחקן פציע, וזה מאוד בעייתי בעונה של יורו-קאפ, ולדעתי הקבוצה הזאת עלולה להיות בבעיה, בטח בכל מה שקשור לקליעה, כשגם גיל בני עם אחוזים פחות טובים. פתרון לזה יכול להביא אדם אריאל, שהוזכר כמועמד לקבוצה, ואדם אריאל כבר הוכיח את עצמו ברמה של היורו-קאפ עם מכבי ראשון לציון, כקלה מצוין לשלוש, הוא קלה באזור ה-40%, קצת יותר, אז זה כן משהו שיכול מאוד להתאים ולעזור להפועל תל אביב במתכונת הנוכחית כשהיא תשחק ביורו קאפ. ולאן זה יוביל? אני חושב שהקבוצה הזאת אמורה לנצח את רוב המשחקים בבית, אבל היא תתקשה ברוב הזמן, והיא לא תוכל תמיד לנצח, כי בסופו של דבר יגיעו קבוצות ברמה גבוהה ביורו קאפ, ובמשחקי החוץ יהיו לה חיים מאוד מאוד קשים, ואנחנו כבר מריחים את הדברים שאומרים בהפועל תל אביב, שהשנה הזאת בעיקר תהיה שנת הסתגלות ליורו-קאפ, ושהמטרה היא לא פתאום לזכות במפעל, או קרוב לזה אפילו, אלא לראות את הדינמיקה של המפעל. איך אתה רואה את הבנייה של הפועל תל אביב?
אני חושב שהפועל תל אביב מגיעה באיזושהי עמדת יתרון מסוימת, יש לו סגל ישראלי נהדר, עם תומר גינת, עם ברטימור, ועם עידן זלמנסון, ועוד ועוד ועוד, סגל ישראלי באמת טוב, עם חבורת לוחמים, רז אדם, לוטן אמסלם, גיל בני וכולי, עם מאמן שממשיך לעוד שנה, ועם ג'ייקובן בראון, ועם טוקוטו, כלומר, המשכיות ובסיס יש לה, וזה כבר חשוב לעונה הבאה, והיא מגיעה עם יתרון גדול. באמת, כמו שאתה אומר, עכשיו האתגר זה לאזן את הקבוצה הזאת, כי להמשכיות יש גם חסרונות, עם כל הכבוד, הפועל תל אביב לא יכולה להגיד שהיא מרוצה מהסגל שהיה לעונה, העונה, והיו בה המון המון חסרונות, אז את החסרונות האלה, הזרים, הנוספים שיגיעו, יצטרכו לחפר עליהם ולחסות אותם, וזה יהיה האתגר הראשון. כמו שאתה אומר, יורו-קאפ, שני מפעלים, הפועל תל אביב תצטרך לבנות סגל עמוק, במיוחד שהיא מתבססת על ג'ייקובן בראון, שאנחנו מכירים את מצבו הבריאותי, ועל שחקנים שהגיל לא בהכרח משחק לטובתם, או מצבם הבריאותי. אני חושב שהיא תצטרך להתמודד עם בעיית העומק, לבנות לרוחב, שיהיה לה מרווח נשימה, שהיא תוכל לעשות רוטציה רחבה יחסית, אחרת אין לה באמת מה למכור ברמת היורו-קאפ, וזה עשוי לפגוע לה גם במפעלים המקומיים. אני חושב שיש לה את הבסיס הטוב, באמת יש לה בסיס טוב, מפה היא צריכה להמשיך ולהשלים את החסר.
עכשיו נעבור לשאלה של יאב מאירי, ומי אמור לקלוע לשלוש במכבי תל אביב? אז אני מסתכל על זה ככה, קבוצה צריכה לשאוף שיהיו לה 10 שלשות מדויקות למשחק, בזמן שבליגת העל זה משהו שמכבי תל אביב בהחלט יכולה לעמוד בו, ביורוליג זה יותר קשה והיא גם לא צריכה 10 שלשות במשחק, בדקתי היום ובעונה האחרונה ביורוליג היו לה 8.2 או משהו כזה, שלדעתי זה לא טוב, זה לא מספר נמוך מדי גם, אבל היא בהחלט צריכה לשאוף ליותר מזה, ממש לאזור של ה-9-10 שלשות, וכשמסתכלים על זה, אז שחקן כמו דאון היליארד, כשהוא קשיר, יכול להגיע לפוטנציאל של שתי שלשות מדויקות למשחק, יכול להיות שזה קצת יותר מדי מה שאני אומר, אבל הוא הוכיח בביירן מינכן כשהוא היה קשיר שהוא כן מסוגל לעשות את זה. ברונזי קולסון אמור להוסיף את השלשה שלו, כי לרוב היה לו שלשה 1.משהו שלשות למשחק, אבל עכשיו שהוא משחק ביורוליג זה אמור לרדת. לורנזו בראון לא נחשב לקלה גדול, אבל הוא כן שחקן שמן הסתם יזרוק הרבה, והוא כן אמור להגיע לשלשה מדויקת במשחק, שדרך אגב, קינן אבנס לא הצליח לעשות את זה ביורליג בעונה האחרונה. אוסטין הולינס זה כבר פוטנציאל של מינימום שלשה למשחק, הרי הוא כמעט חי על העניין הזה, ומכבי תל אביב תקווה שהוא יוכל להגיע לאזור של השתיים, אבל גם אם הוא יוכל לקלוע שלוש שלשות על פני שני משחקי יורוליג, אז המצב הוא מעולה. וייד בולדווין גם לא נחשב לקהל הגדול, העונה האחרונה הייתה יחסית טובה אצלו בעניין הזה, והוא שווה בערך שלשה למשחק. מעבר לזה, אם יגיע פאור פורד כמו אדריאן מורמן, אז שיכול לקלוע שלשות, אז זה שידור גדול, וזה שחקן שיכול לתת יותר משלשה למשחק לפעמים, ובאופן כללי זה יצא 1.5 בממוצע בערך. עכשיו הבעיה היא עם שאר השחקנים, כלומר טי-ג'יי ליף, אם הוא מגיע, זה שחקן שקשה לדעת איך הוא יסתדר באירופה מבחינת הקליעה. הוא כן מסוגל לזרוק ולקלוע שלשות, אבל אנחנו, זה לא נראה שהוא ממש מתבסס על זה, ולא ידוע כמה שלשות הוא יוכל לתת, ורפי מנקו צריך לראות איך הוא יסתגל ליורוליג. אני חושב שהוא בהחלט יכול להיכנס לסגל הישראלי של מכבי ולהשתלב בצורה טובה גם ביורוליג, וכתבתי תעודה על זה, אבל גם זה, כשמכבי תל אביב ניגשת לעונה הזאת, היא לא בונה על שלשה למשחק של רפי מנקו ביורוליג, ורומן סורקין גם, הקליעה מבחוץ די חשודה, משהו בסגנון של טי-ג'יי ליף, או אפילו יותר חשוד מזה, ראינו בעונה האחרונה שהוא לא זרק הרבה, ובעבר במכבי חיפה היו לו עליות ובעיקר מורדות, בהקשר של הקליעה. אז באופן כללי, אם מחברים את כל מה שאמרתי, אז מכבי תל אביב כן אמורה להגיע בערך לאזור התשע שלשות למשחק, שזה בסדר גמור, שאפשר לחיות עם זה. לא נראה שהקבוצה הזאת תהיה קבוצת קליעה גדולה או בלתי נשכחת, אבל היא גם לא נראית כמו קבוצת קליעה גרועה, היא אמורה להסתדר עם מה שיש. מה דעתך על זה?
בסוף המטרה של מכבי תל אביב תהיה לנצח משחקים, ובעידן של עודד קטש זה התבצע בעיקר דרך משחק הריצה, דרך הגנת החילופים, שתביא טריילרים שיגיעו מהר לצבע ויעשו נקודות מהר בהתקפות מתפרצות. בהתקפה המסודרת, מכבי תל אביב בונה על ספייסינג מקסימלי, וזה יהיה תלוי בעיקר בגבוהים. אם הגבוהים יצליחו להשתלב בשיטת הפיק אנד רול של קטש, ויצליחו לאיים על הטבעות כמו שצריך, ההגנות ביורוליג יצטרכו להתכווץ יותר, לעזור יותר, וקלעים שעמדו בפינה ולא עשו כלום, פתאום יהיה להם ספייסינג יותר טוב, והעמידה שלהם מחוץ לקשת או תרוויח נקודות בצבע, או תפנה להם עוד מקום ותעלה את האחוזים שלהם לשלוש. כמו שאמרתי כבר, גם בעניין הכישרון, כמו שאמרנו כבר על עניין הכישרון, גם בעניין הקליעה, מכבי תל אביב לא בונה בו על קלעים אבסולוטיים שיעשו בשבילה את העבודה. היא בונה על קבוצה שתשתלב, תעשה טוב לכולה, ותפרח קדימה גם בנושא הזה של הקליעה. אני חושב שלשם היא מכוונת, ואני חושב שלגמרי, לגמרי, לגמרי, היא יכולה להאמין שזה יקרה עם עודד קטש ובסגל הנוכחי שנקלע. כך שאני לא רואה בזה בעיה חמורה, חוץ ממה שאמרתי, בעמדות הפנים, אני חושב שכן צריך להיות מישהו עם סגנון קצת שונה, שכן קצת ירווח, בין אם זה סורקין, בין אם זה ארבע הנוסף שצפוי לבוא, אבל מלבד זה אני חושב שמכבי תל אביב, בהקשר הזה לא צריכה להיות כל כך מודגת.
טוב, נעבור לשאלה האחרונה, שהיא של שלומי קורבן, על עמדת הרכז בהפועל ירושלים. יש הרבה אוהדים שמפנטזים על קינן אבנס, ויש את השמועות על ג'סטין קובס, כמובן שאנחנו פרסמנו על המועמדות שלו ראשונים, וגם פאטה מורבן פרסמה שזה יכול לקרות, וקובס שיחק תחת ג'יקיץ' בבודוצ'נוסט. אז אני אגיד את דעתי הקצרה על זה. קינן אבנס זו בעיקר פנטזיה, אני לא רואה אותו מגיע להפועל ירושלים, אני רואה קבוצת יורוליג אחרת רצה כדי להביא אותו, אם מכבי תל אביב אכן לא תשמור עליו, מה שנראה שיקרה כנראה. וקובס, אני לא מכיר מספיק את השחקן כדי לחוות עליו דעה, אבל בעיקרון זה כן דבר שאמור לקרות, כשכמובן פרסמנו על המועמדות שלו, ואם הוא כן מגיע, אז בהקשר של הפרידה מרטינו בסואן, אז יכול להיות שזה בדיוק מה שהפועל ירושלים צריכה, רכז טבעי, והוא יכול להביא לה את זה, ואולי גם להוביל אותה להישגים. אז אני אשמע את הניתוח שלך עכשיו, כי נראה לי שיש לך הרבה יותר מה לומר בעניין.
כן, אז אבנס הוא בהחלט, אני לא נעים פנטזיה, אני חושב שזה חד משמעית שחקן שבהפועל ירושלים לפני שבועיים לא היו מעלים על הראש, לא היו מעלים בראש הוא יוכל לבוא. השחרור ממכבי, שדרך אגב גם הוא די תמוע, אבל השחרור ממכבי די פותח את האופציה הזאת. רוב קבוצות היורוליג סגורות עם רכז, כן, יש בודדות שעדיין אין להם רכז, יש עוד אחרים בשוק, יש עוד אחרים בשוק. מה שאני רוצה להגיד, זה לא שאין סיכוי ואין שוק לקיינן אבנס ביורוליג, אלא שהסיכוי שהוא לא ימצא קבוצת יורוליג, די סביר. עם כל הכבוד, אנחנו מסתכלים על העונה שלו במכבי בראי הליגה הישראלית גם, קבוצות אחרות לא מסתכלות על זה בהכרח ככה, ואני חושב שהערך שלו קצת מופרז בעינינו, ביחס ליחס שלו כלפי חוץ. ולכן אני חושב שהאופציה של היורוליג היא אפשרית בשבילו, אבל היא לא כל כך כל כך בטוחה. וברגע שהוא לא ביורוליג, אז זה ייפול על תקציבים, יהיו כנראה קבוצות טופ יורוקאפ או טופ BCL שירצו אותו, והוא כנראה יקבל מהם גם הצעת כספית יותר טובה מהפועל ירושלים, וכאן נראה עד כמה הפועל ירושלים מוכנה להתחרות עליו כלכלית, ועד כמה השיקול האישי שהוא בעצם להישאר בישראל, עד כמה הוא ישחק תפקיד. בקיצור, זה עניין קיינן אבנס, שחקן נהדר, סקורר, קומבו גארד, הגנה, סייז, וכולי וכולי, בהחלט יכול להועיל הפועל ירושלים. בהקשר של ג'סטין קובס, הפועל ירושלים צריכה בעמדת הרכז בעל בית, וקובס הוא כזה, עם מנטליות של חדירה לסל וסיומת מתחת לסל, והוא נותן בדיוק בדיוק את הדברים האלה, ולכן אני חושב שזו בעצם המטרה של ירושלים להביא רכז כזה. קובס הוא אחלה אופציה, העובדה שהוא מכיר את קואץ' ג'יקיץ' לגמרי יכולה לתרום לעניין, ואני חושב שהפועל ירושלים צריכה להתחיל לקדם את הנושא הזה דבר ראשון, כי בהתאם ליתרונות ולחסרונות של הרכז, יכולה מה שנקרא לקום וליפול כל הקבוצה, או להיות מותאמת לשחקנים האחרים, ולכן אני חושב שזה עניין שהיא תצטרך לסגור בקרוב, שנראה עד עכשיו שהמועמדים הם בסדר הגודל שהפועל ירושלים הייתה רוצה לקבל.
טוב, אלה כל השאלות, וכמובן נאחל מכאן בהצלחה לנבחרת ישראל, שבסגל שלה מול פולין לא יהיו יפתח זיו ועוז בלייזר. אני חשבתי שיש סיכוי שגיא פניני לא יהיה, אבל התבדתי, ועוז בלייזר הוא השחקן שלא נמצא בסגל. כמובן דיברתי על זה בפודקאסט של האתר באנגלית, ועומר, האם יש לך ככה מילה על נבחרת ישראל לפני שנסיים את הפרק, כי שני המשחקים מול פולין ואסטוניה הם מאוד קריטיים להמשך הדרך במוקדמות אליפות העולם, וזאת גם הזדמנות לראות את תמיר בלט ויובל זוסמן ביחד עם הסגל המתגבש, כשבעצם חסר רק דני אבדיה ועוד כמה שחקנים כמו גבי צ'צ'שווילי שעוד לא יצא לנו לראות בנבחרת.
כן, אז קודם כל כמובן בהצלחה, אני חושב שהסיכויים שלנו די טובים בשני המשחקים האלה, בלי לעשות נחס. דיברנו בתחילת הפרק על המצב של הכדורסל הישראלי, אז אני חושב שבמשחקים האלה אנחנו רואים בסגל את האיכויות של הכדורסל הישראלי, וזה כיף לראות את זה. כמו שאתה אומר, אנחנו מחכים לניצחונות בשני המשחקים הקרובים, ובהמשך הקיץ, לאיחוד עם דני אבדיה, לראות מה שנקרא את נבחרת ישראל בסיטי פרטה, ולראות עד כמה אנחנו מסוגלים להגיע שם, אין ספק שיהיה מעניין.
טוב, אז נבחרת זה משהו שיותר קל לדבר בו בדיעבד, כי זה ממש התכנסות של כמה אימונים לשחקנים, וזה לא כמו קבוצות שתמיד קורה משהו במהלך השנה, אז קשה לנו יותר מדי לנתח שם דברים לפני המשחקים, אז נשאיר את זה כאן, ועוד יצא לנו לדבר עליהם, אני מניח, בשבוע הבא, וגם אם יהיה אורח במקום, אז יהיו המון כתבות באתר ספורטס רבי על נבחרת ישראל שתוכלו למצוא. וקודם כל, אני רוצה להודות לכל מי ששאל שאלות, אני מקווה שענינו תשובות טובות, ואני רוצה להודות לך, עומר, כמובן, על זה שכמו תמיד הצטרפת והבאת את הדעות שלך, הפעם דרך התשובות שענית, ובאמת נתראה בפעמים הבאות. תודה רבה לכולם.